עד עכשיו בעצם התמקדתי במתח הזה בין נצחיות ההלכה לתורה לבין ההתאמה לנסיבות הערכיות, העובדתיות וכדומה, או בעצם בצורה כזו או אחרת התייחסתי בעיקר לשאלת השינויים בהלכה. עד כמה זה אפשרי בתוך המסגרת ההלכתית, הבדלים, רפורמי, לא רפורמי, שמרן פשטי, שמרן מדרשי, כל הדיונים האלה בסופו של דבר הסתובבו סביב שאלת השינוי. מה שאני רוצה לעשות בפגישות שנותרו לנו, אנחנו כבר מתקרבים לסוף, בפגישות שנותרו לנו בסדרה הזאת, זה לתת כמה הערות על מסורת בלי קשר דווקא לשינויים. למה אפשר לצפות ממסורת ולמה לא? האם המשמעות של, נקרא לזה שינויים במסורת, ישנם שינויים במסורת שהם לא באמת שינויים בהלכה. ועל זה אני קצת ארצה לדבר היום, אבל לפני שאני מגיע לנושא הזה, אני עוד רוצה לסיים קטע שלא הספקתי לגעת בו מהדיון על מעמד הגר. רק אזכיר בקצרה, הבאתי את הדיון על מעמד הגר כדוגמה לשמרנות מדרשית, שכפי שאמרתי בסוף, המדרש שאותו הבאתי כדי לתמוך בטענת השינוי, במקרה הזה הוא אפילו היה מדרש שמבוסס, זאת אומרת, היו לי ראיות למדרש הזה ממקורות שונים, מרות, רמב״ם וכדומה, ובמובן הזה זה שינוי, נקרא לו, פחות רדיקלי מאשר השמרנות המדרשית שהגדרתי אותה בפגישות הקודמות. כי בפגישות הקודמות טענתי שגם אם אני רואה מסברה מדרש שמרני מסוים, דיברנו נגיד על הכשרת נשים לעדות, והצעתי מדרש שמרני שאומר שאנשים נפסלו בגלל שהם לא היו משכילות או לא עבדו ולא היו מאורות בשוק העבודה, והיום הם כן, ולכן היום המעמד שלהן, המעמד המשפטי שלהן צריך להשתנות. זה היה הצעה למדרש שמרני. שם הטענה שלי הייתה, אין לי ראיות למדרש השמרני הזה. אולי זה פירוש נכון, אבל אולי לא, לא, אני לא יכול להביא ראיות למדרש הזה. ואז טענתי שגם אם אין לי ראיות, כל עוד המדרש הזה נשמע לי סביר, סביר יותר מכל אופציה אחרת, עדיין אפשר להשתמש בו כדי לשנות את ההלכה. וזה לא רפורמה, כן? שינוי, נקרא לו לגיטימי, אורתודוקסי, לא יודע איך שתקראו לו, בתוך מסגרת ההלכה. ולמה? כי תמיד צריך להציב את זה מול האלטרנטיבה. אם האלטרנטיבה היא להשאיר את הפסול של נשים לעדות כפי שהיה עד היום, אז בהנחה שהמדרש שלי צודק, אני בעצם עושה פעולה שהיא לא נכונה על פי ההלכה. אני פוסל נשים למרות שהן כשרות, וכמובן גם גורם לזה שממון לא יוחזר לבעליו, ופושעים לא יעמדו, לא יקבלו את העונש שמגיע להם וכדומה. ואם אני כן מיישם את השינוי, אז בסופו של דבר אני מקיים את ההלכה כפי שצריך לקיים אותה, בנסיבות של עכשיו. ולכן, גם אם אין לי ראיות למדרש השמרני, הרי אין לי גם ראיות שהמדרש הזה לא נכון. אז עכשיו אני רק צריך להחליט איזה משתי אלטרנטיבות סבירה יותר. וכיוון שהסברה נראית לי, שזה היסוד לפסול נשים, בטח אם האלטרנטיבה היא איזשהו פסול אלום שאף אחד לא יודע להצביע עליו ולהסביר אותו, אז למה לזנוח משהו שיש היגיון מאחוריו? בגלל החשש שמה יש איזשהו הסבר אחר שלא חשבנו עליו. אין ספק מוציא מדי ודאי. ולכן כשאני משווה את שתי האלטרנטיבות האלה, אז המדרש השמרני, גם אם אין לי ראיות אליו, עצם הסברה, השכל הישר שאומר שהמדרש הזה נכון, מספיק כדי לעשות שימוש במדרש הזה. כך ששמרנות מדרשית יכולה להציע מדרשים שמרניים בלי להביא ראיות. בניגוד לאינסטינקט המובנה בהלכה, שלא מוכנים לקבל שינויים אם אתה לא מביא ראיות. אני חושב שכשיש לי סברה לא צריך ראיות. ברגע שיש לי סברה, צריך ראיות בשביל להגיד שהסברה הזאת לא נכונה. אם הביאו ראיות, אני כמובן אמור לוותר על זה, אבל נטל הראיה עובר למי שתוקף את הסברה. אבל כאן, לגבי הגר, הבאתי 4 או 5 ראיות, נדמה לי, לזה, למדרש השמרני שהצעתי. זאת אומרת, פה זה לא רק שהמדרש הזה make sense, שזה כשלעצמו היה מספיק בשביל להשתמש בו, אלא גם היו לי ראיות. ובמובן הזה, נדמה לי שהמהלך שאותו הצעתי בפעם הקודמת, הוא כבר אמור להיות מקובל אולי אפילו על שמרנים פשטיים. שמרנים הפשטיים בסופו של דבר אומרים, אנחנו נצמדים למקורות as is, גם אני נצמד למקורות as is, והראיתי שבתוך המקורות מה שפסול, מה שפסלו את, את הגר, זה בגלל המעמד החברתי שלו, זה מה שהמקורות אומרים. אז אני גם נצמד למקורות, אני לא משנה את זה בגלל שינוי הנסיבות, אני נצמד למקורות כפי שהם, לפחות כשיש לי ראיות למדרש, אז נדמה לי שזה אפילו יכול להתקבל על דעתם של שמרנים פשטיים, עד כמה שבכלל יש כאלה. אמרתי שבעצם בפועל אין בכלל כאלה. אז זה הדוגמה שהבאתי לגבי מעמד הגר, והזכרתי פה את המדרש שאותו עשיתי, ואמרתי שמה שלא ממנים, כן, היו לנו כמה נקודות שטעונות הסבר. מצד אחד ההלכה, התורה וההלכה מצפות מאיתנו להשוות, להתייחס לגר באופן שוויוני, כמו ליהודי, להשוות את המעמד שלו, מעמד של יהודי, אסור להזכיר לו את עברו וכדומה, אסור לפגוע בו, אסור, כן, יש, התורה מקפידה מאוד בכבודם של גרים, ביחס שאנחנו צריכים לתת לגרים, ומצד שני, או ביחד עם זה, יש כמה נקודות בהלכה, שההלכה כן מפלה את הגרים מול יהודים מלידה, אפילו את בני הגרים שהם כבר יהודים מלידה, גם הם, וזה מתמצא בעיקר בשלושה דברים. דבר אחד זה המינוי של גר לשרות, ממלך עד מחלקי מים או גבאי צדקה או כל מיני דברים כאלה. ההיתר של גר בממזרת או גיורת בממזר, והאיסור של כהן בגיורת. זאת אומרת, גר בכהנת מותר, אבל כהן בגיורת אסור. אז אלה שלושת הנקודות שלגביהן לכאורה, כן, דרוש פה הסבר. זאת אומרת, התורה אומרת לנו להתייחס לגר כקטן שנולד דמי, מבחינתנו הוא כמו יהודי מלידה, הוא נולד עכשיו. נו, אז איך זה שמנציחים את עברו הפלילי דרך שלושת ההלכות המפלות האלה? מפלות זה לא תמיד לחומה, כן? היתר בממזר זה כולה, זה לא חומה. אבל עדיין יש פה איזושהי תחושה שבעצם מתייחסים לגר כ... סוג ב', לכן מותר לו לשאת ממזרת, בניגוד ליהודי שעשו. נכון שאנחנו מקילים עליו במובן הפרקטי, אבל יש פה משהו שמתייחס אליו באיזושהי צורה, כאילו במעמד נמוך יותר או משהו כזה. אז לגבי המינוי לשררות, זה מה שאמרתי בפעם הקודמת, אני חושב שכל הפסול של גר למנות אותו לשררות, הוא נובע מזה, שם מפגם בחברה היהודית, שהחברה היהודית מתייחסת לגרים לא כפי שהיא צריכה להתייחס. הבאתי את הדוגמאות, כן, שמזכירים להם את אבותיהם, ותמיד בסכסוכים מזכירים לו שהוא גר וכדומה, ולכן בעצם ההלכה אומרת, אל תמנה אותו לשררות, כי הוא לא יוכל לתפקד כמו שצריך, לא ישמעו בקולו, יריבו איתו, לא יקבלו את מרותו, ולכן בעצם אמרו, אל תמנה אותו לשררות. אם אני צודק בזה, אז כמובן בחברה מתוקנת, שנותנת את היחס הנאות לגרים, אין שום מניעה למנות גרים לשררות, ובאתי לזה כל מיני ראיות, למשל מה שהגמרא אומרת, או תוספות בעצם, אומר שגר יכול לדון גרים כמותו, למרות שהוא לא יכול לדון יהודים. אם הוא פסול לדון, אז הוא פסול לדון, הגרים גם הם יהודים. איך הוא יכול לעשות דין בין גרים? אבל אם אני מבין שזה רק שאלה של יחס נאות או לא נאות אלא גר, אז אני אומר, ברגע שזה מול גרים אין בעיה, הם לא מזלזלים בו בגלל שהוא גר, גם הם גרים, ולכן שם אין את הבעיה שבגללה פוסלים את הגר. אותו דבר הסברתי בזה, למה אם אביו מישראל או אמו מישראל שוב פעם מותר למנות אותו לשררות, ולכאורה לפחות אם אביו מישראל, בכל מקום שאין עבירה הולכים אחרי הזכר, אם יש עבירה הולכים אחרי הפגום, זה הכלל ביוחסין. אז פה אין עבירה, גר מותר לו לשאת בת ישראל, ובכל זאת הבן היה צריך ללכת אחרי האבא, אבל אם האבא הוא יהודי והאמא היא גיורת, אז הבן היה צריך להיות יהודי ולא גר. כי הולכים אחרי הזכר. אבל לא, הבן עכשיו גר. מבחינת סליחה, הפוך. אם האבא גר והאמא ישראלית, אז הבן היה צריך להיות בייחוס של גר, ושהולכים אחרי הזכר. אבל אמא, אמא יהודיה, אז בעצם אפשר, כתוב בפוסקים, בעצם אפשר למנות אותו לסרעות. אם אפשר למנות אותו לסרעות, למה? הרי מבחינת ייחוסו הוא גר. רואים שזה לא עניין של ייחוס, זה לא שאלה של גנטיקה, זה שאלה של איך אנחנו מתייחסים אליו, לא, לא של מה הוא. ולכן אם, אם ההורים שלו כבר הם נישואי תערובת, כן, כביכול, אלא גר עם, עם, עם יהודיה או גיורת עם, עם יהודי, אז זה אומר שכבר בדור הקודם קיבלו את האבא הגר או האמא הגיורת כחלק מהחברה, עובדה שיהודים התחתנו איתם. אז לכן כבר על הבן אין את הקטם החברתי הזה שהוא איזה סוג ב', ולכן אפשר למנות אותו לסרעות. וכן הלאה, הבאתי לזה עוד כמה ראיות, עצם העובדה שפוסלים לסרעות, מה זה לסלול לסרעות, אין שום מקום בהלכה שבו יש כללים, איזה פסול הגוף, שמישהו אי אפשר למנות אותו להיות מחלק מים. מה זה קשור? יש פסול הגוף בעדות, יש פסול הגוף בדיינות, יש פסול הגוף במעמדים עם סטטוס הלכתי, אז ההלכה אומרת את מי כן ממנים ואת מי לא, אבל בחלוקת מים או פקיד ציבורי או אני לא יודע מה כל דברים כאלה, איפה מצאנו שיש איזשהו פסולי הגוף למנות לתפקידים שבכלל לא יסודם בהלכה ולא ההלכה קובעת אותם, לכן כל הדברים האלה מראים שלא באמת מדובר פה על פסול מהותי, אלא על תוצאה של יחס לא נאות לגרים, וההשלכה היא שאם יש חברה שכן נותנת יחס נאות, אז הפסולים האלה בטלים או לא קיימים בה.
אפשר לשאול משהו?
כן.
מה מלכתחילה המקור להלכות האלה? על השררות להתחתן עם...
מה המקור? הגמרא מביאה את זה, זה מתחיל במלך.
נכון, מקרב אחר. אז זה מלך זה ברור, אבל איך מגיעים מזה לסרעות?
הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת שכמו מלך כך כל שררה. לא מובא מקור נפרד לסרעות האחרות, זאת הרחבה של הדין שנאמר לגבי מלך, כי הטענה מסברה, זה אומר שלמה מלך לא יכול להיות גר? בגלל השררה שנותנים לו. אם זה ככה, אז כל שררה, גם שררה נמוכה יותר בהיררכיה, לא אמורה להימסר לגרים. בכל מקרה, המקור הוא מגמרא.
ומה עם הנישואים?
מה?
והניסויים, הסיפור של הניסויים.
מה זאת אומרת הסיפור של הניסויים?
יכול להתחתן עם ממזרת ו...
אוקיי.
כאילו פסולי חיתון ליהודים שהם יכולים, שגר כן יכול. הנושא הזה של החיתון, מאיפה הוא בא? מה המקור?
גם, זה גמרות, הגמרות. הכל כן, זה לא משהו שהתפתח לאורך הדורות. זה גמרות, אני לא זוכר כרגע בדיוק איזה פסוק מביאים על העניין הזה, אבל זה... זה דברים, אני כמעט בטוח שזה מעוגן גם בפסוקים, זאת אומרת, זה ברור, זה מעיקר הדין, זה דבר ברור. עכשיו, עד כאן דיברנו על שאלת המינוי לסרעות. מה קורה באמת עם שני הדינים הנוספים? היתר בממזר או ממזרת והאיסור על כהן. כאן לכאורה, הדרך הזאת לא פתוחה בפנינו. בגלל ש איסור להתחתן לכהונה לכאורה מותר, לכאורה זה פסול יחס, זאת אומרת יש כל מיני כאלה שפסולים להינשא לכהונה, והגר הוא אחד מהם, זה לא כמו מינוי לסררות, שאמרתי שבמינוי לסררות לא מצאנו בכלל פסולים או פסולי הגוף במינוי לסררות. אז לכן סביר שגם הגר שנפסל, זה כנראה לא בגלל פסול הגוף, כן, לא משהו מהותי בו, אלא יחס חברתי. אבל האיסורים להינשא לכהן, זה דברים שבפשטות הם איסורי יחס. ולכן כאן לכאורה כן היה אמור להיות הפסול של, האיסור של גר להינשא לגיורת, להינשא לכהן, כן אמור להיות קשור ל, 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 ליחס שלו, לפסול הגוף, ולא פסול חברתי. אז בפשטות נראה שזה לא בגלל פסול היחס. שזה כן בגלל פסול היחס, לא בגלל ההתייחסות. אבל מתברר שגם כאן זה לא כל כך פשוט. ואני אתחיל אולי הרמב"ם, מלכות איסורי ביאה, גרים ומשוחררים שנשאו אילו מאילו זה מתוך מאמר שלי פשוט, והולידו בת אפילו לאחר כמה דורות. הואיל ולא נתערב בהן זרע ישראל, הרי אותה הבת אסורה לכהן. כן? נשאו אילו מאילו, הכוונה גר עם גיורת. בסדר? או גר עם שפחה משוחררת או משהו כזה. אז כיוון שלא התערב פה זרע ישראל, זה הכל זרע של גרים, אז אותה הבת אסורה לכהן. אבל כבר כאן יש הפתעה. ואם ניסית לא תצא. הועיל והורתה ולידתה בקדושה. כן? זאת אומרת, גיורת כשלעצמה, שניסית לכהן, אז אם ניסית תצא. אבל הבת של גיורת וגר, אסור לה להינשא לכהן, אבל שם, אם היא כבר ניסית, שלא תצא. זה כבר מעורר איזשהו סימן שאלה. יש איסור, אז למה אם ניסית לא תצא? מה זאת אומרת? יש פה איסור. גם אני מדבר נגיד גרושה וכהן, אני לא מדבר על קידושין שלא תופסים, כן, כמו בעריות. קידושין שלא תופסים לא צריך שהיא תצא, קידושין לא תפסו בכלל. אני מדבר על קידושין באיסור שכן תופסים, כן, קידושין תופסים בחייבי להבין, כמו כהן וגרושה. אז במצב כזה עדיין, אם עשית את הקידושין, הם כמובן תפסו, אבל ברור שאתה צריך להוציא אישה כזאת, כי יש לך איסור להיות נשוי לה. אז לכן ברגע שאומרים שזה אסור, ברור שאתה גם צריך, אחרי שזה כבר קרה בדיעבד, צריכים להיפרד. פה, בבת גירים, יש איסור, אבל אם ניסית לא תצא. זה בעצמו כבר אומר שיש פה משהו מין איסור מפוקפק כזה. איסור, לא יודע, לא איסור הרגיל, כמו גרושה וכהן למשל. או היא הורתה ולידתה בקדושה. אבל גר או משוחרר שנשא בת ישראל, כן, נישואי תערובת מה שנקרא, או ישראל שנשא גיורת או משוחררת, ביתו כשרה לכהונה לכתחילה. פה זה כבר לא שהיא אסורה, אבל אם ניסית לא תצא, לכתחילה יכולה להתחתן. עכשיו שוב פעם אני חוזר על אותה שאלה ששאלתי בסיפור הקודם, לגבי ההתמנות לשררות. אם אני מסתכל עכשיו על גר שנשא בת ישראל, גר שנשא בת ישראל, הבת שלו הולכת אחרי הזכר, נכון? אם אין עבירה, אז הכל הולך אחר הזכר. אם יש עבירה, אז אחרי הפגום. אז במצב כזה, בת של גר וישראלית, היא ביחוסה היא גיורת. עכשיו, אם היא גיורת, אז למה מותר לה להתחתן עם גוי, עם כהן? לכתחילה. אם אימה ישראלית, מותר לה להתחתן. מילא, גיורת וישראלי, אז הבת נחשבת כישראלית, כי זה הולך אחרי הזכר. אבל גר וישראלית, הזכר פה הוא גר. אז גם הבת בעצם, היא מבחינת הייחוס שלה היא גיורת. אז איך אפשר להבין את זה שהיא מותרת לכהן? שוב פעם, זה עוד רמז לזה, שגם פה כנראה לא מדובר בפסול יחס. וזה יכול אולי להסביר גם את החלק הראשון ברמב״ם, שהרמב״ם אומר, שאם ניסית לא תצא, גם בת של זוג גרים, אם ניסית לא תצא. זאת אומרת, עוד פעם רואים שיש פה משהו, איזשהו סוג של איסור שהוא לא מהותי. איך התחילה אל תעשה את זה? אם עשית לא נורא. מה פשר העניין הזה? אז האמת ש...
הרב, אי אפשר להסביר אולי שבעצם, כהונה זה תכלס לתפקיד, זה משרה, ומשרה רמה, ועם חוס, והרבה עטבות, כביכול, כן? אז בעצם להצטרף לגילדה הזו, זה גם סוג של שררה, גם בלי קשר ליחוס, במובן הפשוט של המילה. איך שלא נסביר את מה שאמרנו לגבי שררה, כשאתה מצטרף לגילדה של כהונה, אתה מצטרף לאיזשהו סוג של מינוי, והסיבות שהרב אמר, או שאני אמרתי, גם יכולים לתפוס שם.
זה מה אני חותר, זה מה שאני מנסה להראות פה. אני מנסה להראות שלכאורה, על פניו, האיסור של נישואין לכהן לא דומה להתמנות לשררה, כי פה בפשטות נראה שזה פסול יחס. אבל משתי ההלכות שהבאתי כאן, לכאורה עולה לא כך. כי אם זה היה פסול יחס, אז אם ניסית הייתה צריכה לצאת. והבת של גר וישראלית לא הייתה צריכה להיות מותרת לכהן. מזה שכן מתירים את זה, לפחות בדיעבד, נורמת לכתחילה, נראה באמת שזה לא פסול יחס. אלא גם יש משהו, איזשהו איסור נקרא לו, לא מחליף את זה, אלא ב... לא יודע, בקברה. יש פה איזה רמב.
איזשהו פיתח, הוא נס,
אז יש פה איזשהו פסול שהוא לא פסול יחס. האמת שהגמרא בקידושין בדף עין זין, הגמרא שמה אומרת, לפחות לדעת רבי יוסי, שהאיסור של בת גרים זה רק סלסול שנהגו הכהנים, הוא לא איסור של ממש. עכשיו, מה פשר העניין סלסול שנהגו הכהנים? וסלסול שנהגו הכהנים, אז זה בעצם, אין פה באמת איסור. אבל אם זה כך, איך זה יכול להיות? הרי בת גרים ביחוסה היא גיורת. אז מה זה סלסול? אם גיורת אסורה לכהן, אז היא אסורה. כבר שם רואים שכנראה אין פה באמת איסור מהותי. זאת אומרת, גם ההגדרות של גר לעניין פסולי החתנות שלו, בדיוק כמו פסולי ההתמנות שלו, אלה הגדרות חברתיות ולא ייחוס, במובן המהותני. מה קורה לגבי היתר של גר בממזרת? זה עוד יותר מעניין, או של גיורת בממזר. אז שם, הרמב״ם כותב כך, גם כן הלכות איסורי ביאה. ממזר מותר לשא גיורת, וכן הממזרת מותרת לגר, והבנים משניהם ממזרים, שהוולד הולך אחר הפגום, שנאמר בקהל השם, וקהל גרים אינו קרוי קהל השם. זה בכלל תופעה מעניינת, זה מותר, אין איסור. אז אם אין איסור זה אמור להיות אחרי הזכר, לא אחרי הפגום. זאת אומרת, יש פה משהו שאומר, טוב, זה משהו אחר, זה מקרה חריג. כן, הראשונים, הפוסקים, הנושא כלים של הרמב״ם והפוסקים, מדברים על זה, למה זה חריג, אבל כבר כאן רואים שיש פה איזשהו משהו חריג. אבל בהלכת ת' שם הרמב״ם כותב כך, גר שנשא בת ישראל, או ישראל שנשא גיורת, הוולד ישראל לכל דבר ואסור בממזרת. עוד פעם, פעם שלישית, אנחנו מגלים את זה. שאם יש נישואי תערובת, אם האמא או האבא הם ישראלים מלידה, לא גרים, במצב כזה, גם האיסור לממזר או לממזרת חוזר. זאת אומרת, היתר לממזר או לממזרת מתבטל. הוא חוזר להיות ישראל לכל דבר, ושוב פעם זה אומר שגם בממזר, האיסור בממזר, גם הוא כנראה לא איזשהו איסור יחס. תראו את הרן למשל, הרן פה שואל, ולא ידעתי מניין לו. הוא מקשה לרמב״ם, כן? לא ידעתי מניין לו, דף על גב דנוכרי הבעל בת ישראל. הוולד ישראל גמור ואסור בממזרת, אתה מיינו תמה, משום שאי אפשר לו להתייחס אחר אביו, דלמשפחותם לבית אבותם בישראל הוא דכתיב. כן, אם יש גוי שבא על יהודייה, הוולד הוא יהודי, ובן שלהם הוא אסור בממזרת, כי הוא יהודי לכל דבר. עכשיו זה בן של גוי, אז לכאורה זה אמור להיות יותר גרוע מאשר בן של גר, אבל לא, אומר הרן, לא, זה לא יותר גרוע. בגלל שברגע שנוכרי בעל בת ישראל, אז הבן הוא רק בן שלה. אין, למשפחותם, לבית אבותם לא נאמר על גויים. אז הוא יהודי לגמרי. אם הוא יהודי לגמרי, הוא אסור בממזרת. אבל בן גרים, לא גוי, אלא גר, כן, שבעל בת ישראל, אבל זה שאביו ישראל גמור, למה לא יתייחס אחר אביו, ויהיה נידון כגר, דמותר בממזרת. והרי יש כאן קידושין ואין עבירה, והוולד הולך אחר הזכר וצריך איום. הוא לא מבין למה הרמב״ם אומר גם בנושא הזה של איסור או של היתר לממזר או לממזרת, שאם יש אבא או אמא מישראל, אז היתר הזה מתבטל. הם חוזרים להיות יהודים. טוב, יש תירוצים דחוקים גם בבית שמואל פה, כמו שמביא למטה, לא משנה. הקושייה היא קושייה לא פשוטה, וזה עוד פעם אומר לנו, זה מהווה איזשהו סוג של אינדיקציה, שבאמת כנראה גם היתר לממזר הוא היתר שהוא לא נובע מהיחס, הוא לא עניין מהותי. וכאן אני רוצה להציע הצעה שהיא באמת קצת מרחיקת לכת, אבל היא רחבה יותר. הצעה רחבה יותר להבין מה פשר העניין הזה של ממזרות או של האיסור בממזר. כי
אולי גם בממזרות הפגם הוא לא מהותי ולא גנטי, אלא איזשהו, היה את הסיבה לאסור את איסור הגרים, איסור הממזר בגלל, כדי לשמור על טהרת המשפחה, אבל יש לנו את העוול הגדול שנעשה פה, זה התורה שתלה פה גם את המפתח לפרק את המוקש הזה, והרמב״ם גם דורש את זה ככה, גם חז"ל.
לא הבנתי, אז מה הטענה?
שבעצם גם איסור ממזר, הטהור, כן, האיסור הפשוט של הדאורייתא הוא גם לא בעיה גנטית אמיתית, איזושהי בעיה גזעית, יש פה סיבה חברתית, יש סיבות חברתיות גם הפוכות.
זה לא איסור, זה היתר. מדברים על היתר למה.
איסור ממזר, איסור להתחתן עם ממזר, ישראל גמור, טהור. אסור להתחתן, לא בגלל נכון, כי אני אומר, יש פה גם רצון להקל על הממזרים, ובאיזושהי צורה להשתיל בתודעתנו שאין בעיה אמיתית בממזר. אתה שגר יכול כן להתחתן איתו, לראות שהוא ישראל
גמור. זה שרוצים להקל בסדר גמור, אז תגיד לו להתחתן עם מישהו ממטר 80 ומעלה. למה גר? מה זה קשור לגר?
אפשר לחשוב על פירוצים. זה גם קבוצה נרדפת וסובלת. לא יודע, אפשר לערבי יודע.
מה יותר גרוע? אם אתה רוצה להקל על הממזרים, אתה דוחף אותם לתוך קבוצה שהיא נרדפת גם ככה? הפוך. שים אותם בקבוצה...
זה מתחיל, זה מתחיל ככה, ובסוף זה נגמר כמו היום שכמעט אין ממזרים, משום מה.
זה לא משכנע אותי הסברים האלה. הנקודה היא באמת אבל שבניגוד לשני המקרים הקודמים, נגיד בפסולי ההתמנות, אני חושב שהסברה היא סברה די חזקה, וגם יש לה ראיות כמו שראינו קודם. לגבי האיסור לכהן, גם אפשר להסביר. האיסור לכהן, כמו שאתה אמרת קודם, להתחתן עם כהן זה איזשהו סוג של מעמד גבוה, אנחנו רוצים לשמר את מעמדו של הכהן, יש וקידשתו, כן, יש איזשהם חובות הלכתיים לשמר, לא לפגוע במעמדו של הכהן, אז לכן אנחנו גם לא מוכנים שהכהן יישא מישהו שהוא נחשב כפגום בעיני הציבור, זה יפחית את מעמדו של, יפגע במעמדו של הכהן.
הרב זוכר שגם על זה, הרב זוכר שגם על זה אני אמרתי שלדעתי זה פשוט לא להסניא את הגר. ברגע שאתה שם אותו כבעל שררה, אז אנחנו שמים בעל שררה, ואז נסמן אותו, נתייג אותו כגר, כשייך לקבוצת...
לא נכנס עכשיו להסברים אלטרנטיביים, אפשרי, בסדר, יכול להיות. בכל מקרה, אבל ההסברים האלה שהם לא מהותיים, אפשר להבין אותם גם לגבי נישואין של גר לגיורת לכהן. כיוון שגם שם מדובר בעצם במתן מעמד מסוים לגר שיכול לפגוע בכהן, ולכן אומרים לו לא להתחתן, ואם זה כך, אז גר כזה שכן נחשב במעמד של ישראל רגיל, כי כבר ההורים שלו הרי נישאו ליהודי או ליהודיה, אז אפשר להשיא אותו לכהן, זה כבר חידוש יותר גדול מאשר ההתמנות, אבל אפשר לשמוע אותו, אבל בממזר, מה זה קשור? אתה מתיר את הגר לממזר, אז זה אומר שיש בו, אין פה איזשהו עניין של, מה זה בשביל לוודא שמעמדו, של הגר יהיה נמוך, בשביל לפגוע דווקא בגר, זה נשמע מוזר. אז איך אפשר להסביר את העניין הזה של היתר של גר בממזרת, או של גיורת בממזר, גם כן במובן לא מהותני, אלא במובן של התייחסות חברתית, או משהו סובייקטיבי יותר. אז פה אני רוצה להעיר הערה, אני מסופק לגביה, אבל אני חושב שהיא לא מופרכת. אני שמעתי פעם כשהייתי בירוחם בישיבה, אז הגיע לשם הרב צבי שכטר, שהוא ראש ישיבה בישיבה יוניברסיטי, הוא נתן שם שיעור, ובשיעור הוא הזכיר איזה מאמר של רבי יוחנן וסרמן במרבה תורה, זה כן, זה כתב העת של רבי יוחנן וסרמן ערך, ואני לא מצאתי את המאמר הזה מאז, אבל אני זוכר שהוא ציטט את המאמר הזה, ואני רוצה להתבסס על היסוד שכתוב במאמר ההוא, כדי להסביר את הנושא שלנו. הכלל שמופיע בגמרא ונפסק להלכה גם בפוסקים, זה שספק ממזר הוא לא ממזר. כן? זאת אומרת, אם יש מישהו שאני לא יודע אם הוא ממזר או לא, הוא ספק בעיניי, אז מעיקר הדין מותר להתחתן איתו. רק בממזר ודאי אסרו להתחתן. ממזר ודאי אמר רחמנה ולא ממזר ספק. כך דורשת הגמרא, וכל מה שאוסרים להתחתן עם ספק ממזר זה רק מעלה שעשו ביוחסין, זה איסור מדרבנן. אבל מעיקר הדין ספק ממזר הוא כשר, הוא לא ממזר. עכשיו, האמת הדרשה הזאת בגמרא היא באמת דרשה מוזרה, מה זה ממזר? ודאי אמר רחמנא ולא ספק ממזר, אז כל מושג הלכתי תגיד שהמושג הוא רק בוודאי ולא מספק. מה מיוחד בממזר? אין שם שום רמז בפסוק שאומר לי שהמונח שמופיע שם בפסוק הוא מונח ודאי ולא מסופק. אז הדרשה הזאת דרשה מוזרה, וכידוע גם סביב הדרשה הזאת גם מתנהל דיון על המחלוקת בין הרמב״ם ורשב"א וראשונים אחרים, הר"ן, לגבי ספק הדאורייתא לחומרה או לקולה. כן, ספק דאורייתא הוא לחומרה, ספק דרבנן הוא לקולה. אבל הכלל שספק דאורייתא לחומרה הוא עצמו, לפי הרמב״ם, כלל דרבנני. ולפי הרשב"א והר"ן זה כלל מדאורייתא. עכשיו, אחת הקושיות שמביאים על הרמב״ם זה מהגמרא הזאת. כי הגמרא אומרת, ממזר ודאי אמר רחמנא ולא ספק ממזר, רואים שצריך דרשה מיוחדת כדי להתיר את הספק. אז משמע שבלי הדרשה הספק היה אסור מדאורייתא. אז קשה על הרמב״ם, כי רואים פה שספקות אסורים מדאורייתא. צריך פסוק כדי להתיר איסור מספק. אבל כבר דברים מפורסמים, יש רמב״ם בתשובה, שלא רק שהוא מרגיש בקושייה הזאת, אלא הוא מביא את הדרשה הזאת בתור מקור לשיטתו. לא רק שזה לא קשה עליו. זה המקור שלו. הוא אומר למה, הגמרא אמרה, ממזר ודאי אמר רחמנא ולא ספק ממזר, ומכאן זה בענייניו, מכאן לומדים את העיקרון, שספקות דאורייתא הם לכולה, רק מדרבנן אמרו להחמיר, אבל מעיקר הדין, מדאורייתא בספקות אפשר להקל, ואם זה כך, אז גם לא קשה מה זה הדרשה הזאת. ממזר ודאי אמר רחמנא ולא ספק ממזר, זה נכון, זה על כל המושגים בתורה. כל המושגים בתורה הם רק מושגים בוודאי ולא מספק, מספק אפשר להקל. אז זאת בעצם הטענה. אבל לענייננו אני רוצה להמשיך ולומר דבר נוסף, וכאן אני מגיע למאמר של רבי חנן וסרמן. הר"ן בסוף מסכת קידושין, הר"ן כותב חידוש מאוד מאוד מרחיק לכת. יש כמה וכמה הלכות שבספקם אנחנו יכולים להקל, למרות שהם הלכות דאורייתא. אנחנו יכולים להקל. והגמרא מתייחסת לכמה דברים, ספק עבד הוא לכולה, ספק בכור לכולה, מעשר לכולה, ספק עורלה בחוץ לארץ, ספק טומאה ברשות הרבים, יש ממזר ספק, יש כל מיני אוסף של ספקות שבהם הכלל הוא שאפשר ללכת לכולה. אפילו זה דיני דאורייתא. אחד מהספקות האלה זה ספק עורלה בחוץ לארץ, ספק עורלה בארץ ישראל אסור, עורלה יש גם בחוץ לארץ, זה הלכה משה מסיני, וספק עורלה בחוץ לארץ מותר. זה לא נאמר על הספק אלא על הוודאי. עכשיו אומר הר"ן חידוש מרעיש, שמייטה ידוע, בשמייטה א' כן דן בו באריכות. הוא אומר, נגיד שאני נמצא בחוץ לארץ, ויש לי פרי שהוא בוודאי עורלה, עכשיו בא אליי מישהו להתארח, אני מגיש לו את הפרי הזה ואומר לו, תאכל בתיאבון. מותר לי לעשות את זה, אומר הר"ן. למה? כי אותו אחד שאוכל את הפרי נמצא בספק. ואם כך, אז הוא לא עושה איסור, כי ספק עורלה בחוץ לארץ מותר. ממילא אני גם לא עובר על הכשלתו באיסור. לכן מותר לי לקחת ודאי עורלה בחוץ לארץ, להגיש אותו למישהו שלא יודע, ולא קרה פה שום דבר. לא מותר לאכול, אני לא עברתי על איסור הכשלה, הכל מצוין. כך טוען הר"ן. צריך להבין שהתפיסה הפשוטה היא לא כזאת. זאת אומרת, גם אם אני אומר שספק עורלה בחוץ לארץ מותר, זה לא אומר שמותר לי להכשיל מישהו בוודאי עורלה. זה שהוא מסופק זה נכון, אבל אני לא מסופק. אני יודע שזה ודאי עורלה, וודאי עורלה הוא אסור. אז אני מכשיל אותו באיסור, זה שהוא לא יודע ולכן היה מותר לו בסדר. אבל אני בעצם גורם לו לעשות איסור. הר"ן הולך צעד אחד הלאה, מעבר לאמירה שספק עורלה בחוץ לארץ מותר, מותר גם להכשיל בוודאי עורלה מאותו עיקרון, הרחבה של אותו עיקרון. עכשיו רבי אלחון וסרמן באותו מאמר עלום, טוען שכך יהיה הדין בכל הדינים שספקם הוא לכולה. הווה אומר, אם אני מכיר אדם בוודאות, אני יודע, הוא ממזר גמור, בוודאות, בסדר? אתם יודעים מה? אני האבא שלו, בסדר? אני יודע את זה לא מכלי שני, אני יודע את זה בוודאות. עכשיו אני משדך אותו לבת ישראל כשרה וצנועה, שלא יודעת שום דבר עליו, היא בטוחה שהוא יהודי כשר. מותר לעשות את זה, אומר רבי חנן וסרמן. מאותה סיבה שמותר לתת למישהו ספק עורלה בחוץ לארץ, מותר מותר לתת לו ודאי אורלה, למי שלא יודע שזאת אורלה, מאותה סיבה או מאותו מכניזם, מותר לשדך ודאי ממזר ליהודיה, כי היא לא יודעת שהוא ממזר, אז היא נמצאת בספק, בספק ממזר מותר. אז כיוון שכך מותר לי לשדך לה את הוודאי ממזר. בסדר? עכשיו עוד פעם, מדי רבנן בכל זאת עשו גם ספק ממזר וכולי, אבל אני אומר, מעיקר הדין, מדי אורייתא, היה מותר לי לשדך אותם ולרקוד בחתונה, לאחל להם מזל טוב מקרב לב. ואותו דבר בכל האיסורים שספקם הוא לכולה. כך טוען רבי יוחנן וסרמן. מה הרעיון?
אפשר?
כן?
לא, אני לא מבין את הסיבה.
מה?
אני לא מבין את ה... אני לא מבין מה מתיר לאותו אחד שיודע שזה ודאי...
אם היא משודכת, לא יודעת שהוא ממזר. היא לא יודעת.
מה זה משנה?
רגע, אם היא לא יודעת שהוא ממזר, אז היא בספק, נכון? היא לא יכולה לדעת שהוא ממזר, היא לא יודעת את זה. אם היא לא יודעת את זה, אז היא לא עוברת איסור, היא מתחתנת איתו, כי ספק ממזר מותר. אז זה שאני יודע, אז מה אם אני יודע? האיסור הוא שלה, אני לא התחתנתי איתו, היא התחתנה איתו, והיא לא יודעת.
אבל הוא יוצר את הסיטואציה.
הוא יוצר.
הוא יודע, הוא יודע שהוא יוצר, הוא יוצר אומנם מצב של ספק, אבל הוא מבחינתו בעצם מרמה, מפני שהוא יודע שזה ודאי.
לא, מותר לרמה.
מה זה הסיפור הזה? אני לא מבין את זה. הוא יודע שזה ודאי, זאת אומרת, מבחינה אובייקטיבית.
כי מבחינה
אובייקטיבית זאת המציאות.
המושג של ספק...
הוא מכתיב עכשיו מציאות שקרית.
אז מה, אז בסדר, הוא יבוא על איסור שקר, אבל יש פה איסור של חתונה עם ממזרת?
אבל אני הולך צעד לפני זה, אתה אומר שמותר לו לעשות את זה, אני מדבר על ההיתר הזה לעשות את זה, אני לא מבין...
אני אומר שמותר לעשות
את זה. הוא מבין את ההיתר.
מה הבעיה? הוא לא עובר על... איזה איסור יהיה פה? לפני עיוור לא תיתן מכשול?
לא, יש פה איסור
של... זה הכשלה בעבירה, הוא לא הכשיל אף אחד בעבירה.
יש פה איסור של רמאות במציאות. מרמה את המציאות.
איפה כתוב
שהוא יודע שהמציאות היא שהוא ודאי ממזר? מה?
איפה כתוב שאסור לרמות? איזה איסור זה?
להראות, כתוב בתורה, מלא דברים על הנושא של שאסור לרמות ולשקר.
בפשטות אין איסור לשקר, יש איסור רק לשקר בבית דין. עכשיו, רבנו יונה בשערי תשובה טוען שכן, ומונה כל מיני, אבל בפשטות שקוראים את הגמרות ואת הדברים כפשוטם, אין איסור לשקר מחוץ לבית דין.
טוב, אני...
אבל לא משנה, זה לא...
כי לא הקדוש ברוך הוא שיקר, ואני זקנתי.
בסדר, זה משהו אחר, אבל אפשר לשנות מפני השלום וכל מיני דברים כאלה, אבל...
לא טוב, לא טוב, הכיוון הזה הוא לא טוב.
מה לא טוב?
הוא לא טוב. מותר לשקר, רק בבית דין אסור לשקר, זה לא אפשר ליצור חיים כאלה.
אתה מערבב מישורים, יכול להיות שהבן אדם עושה מעשה לא מוסרי כי הוא משקר. מצד שני, אתה יודע, הוא עושה מעשה מאוד מוסרי כי הזוג הזה יתאהב, ואם הוא יגיד להם את האמת הם לא יוכלו להתחתן, וככה הוא מאפשר להם להתחתן. אז יש פה גם צד חיובי בעניין הזה, אז ברמה המוסרית אפשר להתווכח, אבל ברמה ההלכתית אין פה איסור. וגם אם תגיד שיש פה איסור הלכתי, האיסור הוא איסור שקר, אבל אין פה איסור של נישואין אסורים.
אני שואל שאלה, אם הבן אדם יודע שזה ודאי ממזר, אוקיי? המציאות האובייקטיבית היא שזה ודאי ממזר. האם במקרה כזה אנחנו לא צריכים להגיד, ענן סעדי שזה המצב, לא מעניין אותי עכשיו שהיא בספק או לא, המציאות האובייקטיבית עכשיו היא זו שהוא ממזר. המציאות הסובייקטיבית שלה מאבדת רלוונטיות עכשיו.
אני אסביר את זה, תראה, זאת התפיסה הפשוטה לולי הרן, אבל אני אסביר לך את ההיגיון מאחורי הדברים של הרן, ודעתי זה היגיון נכון. הרי השאלה, המצב של הספק הוא בהגדרה מצב סובייקטיבי. מה זה ספק? ספק זה אי ידיעה, נכון? שיש לי חתיכת בשר מולי, וזה ספק אם זה חזיר או בשר כשר. כשאני אומר שהחתיכה הזאת מסופקת, מה זה? החתיכה לא מסופקת בשום צורה, אין משהו בחתיכה שמעורר ספק. הספק הוא בגלל היעדר מידע שלי, נכון? זאת אומרת, המושג של ספק הוא מושג שבהגדרתו סובייקטיבי. הוא מדבר על האדם, לא על הדבר. עכשיו, אם זה כך, כן, יש ספקות שהן בדבר עצמו, פעם דיברנו על זה, רב שמעון שקופ מדבר על זה, על נגיד, אני הולך לאבא, ונותן לו פרוטה ואומר, אחת משתי בנותיך מקודשת לי, ולא מגדיר מי משתיהן. זה ספק שהוא לא ספק בהיעדר מידע, שחסר לי מידע. זה ספק במציאות עצמה. גם הקדוש ברוך הוא לא יודע איזה משתי מקודשת לי. אבל אם אני שולח שליח לקדש אחת משתי נשים, הוא בחר אחת ומת. עכשיו, אני לא יודע איזה מהן הוא קידש. זה ספק שהוא לא במציאות עצמה. במציאות עצמה יש אחת שהתקדשה. אני לא יודע מי זאת האחת. הקדוש ברוך הוא למשל כן יודע. אז פה, הספקות בהלכה בדרך כלל, הספקות בכלל, במציאות, בדרך כלל, למעט תורת הקוונטים, כל הספקות הם ספקות בגברה. הם ספקות כמצב של האדם. ספק זה לא מצב במציאות עצמה, ספק זה תמיד היעדר מידע של האדם על המציאות. זה המגדרה של ספק. אתה, בשאלה שלך, התייחסת למושג ספק ממזר, כאילו שזה סוג אחר של אדם. יש אדם שהוא ודאי ממזר, ויש אדם שהוא ספק ממזר. ואז אתה אומר, רגע, אבל אני הרי יודע שזה אדם מהסוג הראשון, לא מהסוג השני, כי הרי הוא ודאי ממזר. אז איך אני יכול לשדך אותו למישהי שאסור לה להתחתן איתו? אבל זה טעות, כי ספק ממזר זה לא סוג אחר של אדם, זה סוג אחר של מצב שלי, כי אני, אין לי את המידע לגבי האדם הזה. האדם מצד עצמו הוא או ממזר או לא ממזר. אין מצב של ספק באדם עצמו. הספק זה תמיד היעדר מידע שלי לגבי מי הוא האדם הזה. עכשיו, אם אתה מבין את זה כך, אז דברי הר"ן מתבקשים, או הרחבה של רבי יוחנן וסרמן. למה? כי כשאני משדך את הספק, את הממזר ודאי, אז אל האישה, מבחינתה, הממזר הזה הרי הוא ספק ממזר. נכון שאני יודע שהוא ודאי ממזר, אבל ההגדרה שלו כספק ממזר היא לא הגדרה של גופו. מה הוא? האם הוא מסוג ספק ממזר או מסוג ודאי ממזר? הוא עצמו ודאי שאו שהוא ממזר או שלא ממזר, אין סטטוס ביניים. הגדרת הספק זה תמיד בשאלה של האדם שעליו מדברים, שתופס את המציאות, יש לו חוסר במידע, לכן הוא נמצא בספק. עכשיו, בת הזוג שלו, המשודכת שלו, אין לה את המידע שהאיש הזה הוא ממזר. אז מבחינתה אין אפילו ספק, הוא בעצם לא ממזר בכלל. אז היא באמת לא עוברת שום איסור, אני לא יצרתי פה שום בעיה אמיתית. היא לא עוברת איסור, כי היא במצב הסובייקטיבי של ספק, היא לא יודעת, אין לה את המידע הזה. זה שאני יודע שהוא ממזר, זה שבאמת הוא ממזר, סתם, נגיד שאף אחד לא יודע. בסדר, בא לפניי מישהו, יש לנו ספק אם הוא ממזר או לא. הכלל הוא שמותר להתחתן איתו, נכון? אף אחד לא יודע. אבל הרי במציאות עצמה יש 50% שהוא ודאי ממזר. הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה שם. אז יכול להיות שהוא ודאי ממזר, יכול להיות שהוא לא ממזר. איך אפשר להתיר להתחתן עם אחד כזה? זה הנקודה. הנקודה היא שכשאני מתיר ספק ממזר, ההיתר הזה מתבסס על המצב הסובייקטיבי שלי, לא על המצב של האדם עצמו. להגיד שהוא ספק ממזר זה לא אמירה עליו, זה אמירה עליי. שאני מסתפק, אני לא יודע אם הוא ממזר או לא. ספק ממזר זה לא ספק של בן אדם.
הרב, זה לא מוכיח שאין פה שום איסור אימננטי בין ממזר, הרי אם זה היה משהו רעיל, אני כרופא אספק למישהו או משהו רעיל, אז אם זה ספק, אז
משפטים, אני כבר מגיע לשם, אני חותר לשם. אז הטענה בעצם, זה ש האיסורים האלה, זה ככה, הרב צבי שכטר שם הסביר את העניין באופן הבא. כל האיסורים שלגביהם קיימלן, שספקם לכולה, סורי דאורייתא, שספקם לכולה, מה מאפיין אותם? למה באמת שם ספקם לכולה וכל הדברים האחרים לא? כיוון שבכל האיסורים האלה, האיסור הוא איסור סובייקטיבי. גם בוודאי, לא רק בספק. אבל כשאני בא להתחתן עם ממזר, אז האיסור הוא לא בגלל שהוא ממזר. האיסור הוא בגלל שאני יודע שהוא ממזר. זה בוודאי ממזר. עכשיו, אם הוא ספק ממזר, אז אני לא יודע. אם אני לא יודע, אין איסור. ואת הכל מתחיל מההגדרה של איסור הוודאי, לא של איסור הספק. כל האיסורים שבהם בספק אנחנו הולכים לכולה, זה איסורים מיוחדים בוודאם. זאת אומרת, כאשר הם ודאיים, הם מוגדרים אחרת מהאיסורים הרגילים של התורה. האיסור הרגיל, אסור לאכול חזיר, לא בגלל שאני יודע שזה חזיר. אם אני לא יודע, אני אוכל, אבל אז עברתי עבירה באונס. אבל ברור שעברתי עבירה. כיוון שהשאלה אם הוא חזיר או לא חזיר היא שאלה במציאות, אם זה חזיר אז זה חזיר, זה לא משנה אם אני יודע או לא יודע. זה משנה לעניין עד כמה אני אשם, אבל זה לא משנה לעניין עצם האיסור. ודאי שעברתי איסור, אחרי זה צריך לדון האם הייתי אשם. אוקיי? אז זה בעצם האיסורים הרגילים של התורה. אבל ממזר ובחור ומעשר וכל מיני, כל הספקות האלה שהולכים בהם לכולה, עורלה בחוץ לארץ וטומאה ברשות הרבים וכדומה, כל האיסורים האלה שהולכים בהם לכולה, זה איסורים שיסודם בידיעה שלי את המציאות, לא המציאות עצמה אסורה. אסור לי לחוות את את השימוש במציאות הזאת, אבל האיסור הוא על חוויית השימוש, לא על עצם השימוש. ולכן אם אין את חוויית השימוש במציאות עצמה, אז גם אין איסור. כאשר אני אוכל אורלה בחוץ לארץ, האיסור לא על האורלה בחוץ לארץ. עצם אכילת האורלה זה לא איסור. האיסור על חוויה הזאת שאני מבין שאני עכשיו אוכל אורלה. זה האיסור. ולכן אם החוויה הזאת חסרה, כי אני לא יודע שאני אוכל אורלה, אז זה מותר, זה ניסור. עוד פעם, זה לא שאני פטור כי הייתי אנוס. לא, אין איסור, לא צריך לפתור אותי. אין איסור. זאת אומרת, בכל מקום אם אני לא יודע אז אני אנוס או שוגג. כאן אם אני לא יודע, אין איסור בכלל, לא שאני אנוס. הידיעה מגדירה את האיסור, היא לא פותרת, היא לא פותרת אותי מעונש. כן, אין שגגה באיסורים האלה, לפי רבי חנון, בדיוק.
אם יבואו אחר כך ויספרו לה אחרי שהתחתנה.
שום דבר לא קרה. שום דבר לא קרה, זה בדיוק
ההבדל. ויגידו לה הוא ממזר.
באיסורי ספק רגילים שבהם אני צריך להחמיר, אם יבואו אחר כך ויגידו לי שעברתי איסור, אז ברור שעברתי איסור, אני צריך לעשות תשובה, לא יודע מה, יש לזה השלכות, לפעמים צריך להביא קורבן, אם שם תלוי, אז זה הופך להיות חטאת, אבל פה במקרה הזה, גם אם יגלו לי אחרי זה, אחרי שכבר הבן אדם אכל את האיסור, אתה יכול להגיד לו מה הוא אכל, זה לא משנה כלום. בניסויים אל תגיד לו, כי הוא יצטרך להיפרד.
בדיוק.
בממזרת. אבל באכילה או משהו כזה, משהו שכבר נגמר, אתה יכול להגיד לו גם אחר כך, כי בעת שהוא אכל הוא לא עשה שום איסור, אין שום בעיה. אז לכן הטענה שהוא מסביר שם הרב שכטר, את רבי אלחונון, את הר"ן, בסוף בסוף התמונה היא כזאת, כל האיסורים שספקם לכולה, הם בעצם איסורים שבוודאם הם איסור סובייקטיבי ולא אובייקטיבי. האיסור הוא לא על הפעולה האסורה, אלא על המודעות שמלווה את הפעולה הזאת. ברגע שאני מודע לזה שזה החפץ שבו עשיתי שימוש, עברתי את האיסור. המודעות מגדירה את האיסור, היא לא תנאי לעונש, כמו שבדרך כלל קורה, כי אחרת אני שוגג. לא, פה אם אין מודעות, אז לא שאני שוגג, לא עברתי איסור בכלל. אז זאת הטענה. עכשיו, אם באמת זה כך, אז זה אומר שגם איסור ממזר, ואגב, יש הרבה דעות ש... יש, לא הרבה, אבל יש דעות שרוצות לטעון שכל איסורי הנישואין, איסורי היחס, ספקם לכולה. כל איסורי היחס, לא רק בממזר. זה מאוד מרחיק לכת, כי זה אומר שבעצם כל איסורי היחס הם סובייקטיביים, אבל פה, אז יש מחלוקות. כל מקרה, לגבי ממזר זה ודאי, זה כתוב בגמרא. אז הטענה שלפחות לגבי ממזר, האיסור הוא איסור סובייקטיבי. ואת אם אני יודע שאני נושא ממזר, אז עברתי איסור. אם אני לא יודע, לא קרה שום דבר. עכשיו, זה לא בדיוק אותו דבר כמו שאמרתי במהלכים הקודמים. זאת אומרת שיש יחס חברתי או משהו כזה, אבל זה כן אומר שיש באיסור הממזר משהו שיש בו מימד סובייקטיבי. זה לא גופו של הממזר אסור בנישואין, אלא יש משהו בחוויה שמלווה את הדבר הזה, בידיעה שמלווה את הדבר הזה, שהוא הדבר הבעייתי. אז אם זה ככה, עוד פעם, צריך לחשוב איך להגדיר בדיוק את ההסבר, אבל כבר הרבה יותר קל להבין למה על, 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 לגר זה מותר, אבל לספק, לגר לא לספק, אלא לגר שהוא בן של יהודי וגיורת, או יהודיה וגר, זה יהיה אסור. בגלל שבסופו של דבר, האיסור הזה של לשאת ממזלת, הוא איסור סובייקטיבי, הוא לא איסור אובייקטיבי בגופו של הגר, בגופו של הממזר, שאז באמת לא ברור למה לעשות הבדל בין גר לבין בן של יהודיה וגר, או בת של יהודיה וגר. אוקיי? אז פה אני לא השלמתי את המהלך, כי אני עדיין, בסדר, זה איסור סובייקטיבי, ועדיין, למה את האיסור הסובייקטיבי הזה אנחנו מתירים לגר, ולמה אם אמו מישראל או אביו מישראל, אז אנחנו חוזרים ואוסרים. לא הסברתי את זה, ולא לגמרי ברור לי איך להגדיר את הדבר הזה, אבל הקושי הגדול שהיה שם, הקושי שאומר שבעצם יש פה משהו שהוא חפצה של איסור, כן, הממזר הוא חפצה של איסור, אז איך תחליט, או שלגר מותר או שלגר אסור, מה אכפת לי ממו מישראל או אביו מישראל? זאת אומרת, ברגע שכל העסק הזה הוא עניין סובייקטיבי, אז פה צריך להבין, החוויה הזאת אסורה על יהודי, אבל יש אנשים, אישים מסוימים, שגם אם הם יחוו את החוויה הזאת, מי אמר שנוצרת הבעיה? כל העניין הוא סובייקטיבי, הוא לא עניין אובייקטיבי. ולכן, במקרה הזה, נגיד, אם תרצו, נגיד, נישואין לממזר, זה איזשהו סוג של אולי ירידה או פחיתות אנושית או משהו כזה, או מתן לגיטימציה כלשהי למעשים אסורים או למעמד בעייתי או משהו כזה. ואז אני אומר, בסדר, אבל אם אתה גר, אז אתה לא, אתה, זה לא נקרא פחות מבחינתך להינשא לממזרת. אבל אם כבר היא ממך מישראל, אתה כבר כן במעמד חברתי של יהודי, אז שוב פעם חוזרים ודורשים ממך לא להתפשר בשידוחים, כן? לא לשאת מישהו או מישהי שהם באיזשהו מעמד נמוך, מנודה, או מה שלא יהיה. עם כל הקושי להתייחס לאנשים המסכנים האלה שלא עשו כלום, לא עשו שום דבר רע, כמנודים. אבל העובדה שההלכה רואה אותם ככאלה, את הממזרים. אז לכן, אני אומר, בהנחה שבאמת זאת ההגדרה שלהם, אז יותר קל להבין למה לגר זה מותר, ולמה לגר שהוא בן של זוג מעורב, בכל זאת זה יכול להיות אסור. אז זאת הצעה שהיא קצת מרחיקת לכת, למרות שאני חושב שבסברה בהחלט זה דבר נשמע. וכמובן, אם עוד צריך להוסיף עוד איזה סברונת שאומרת שגם אם זה סובייקטיבי, עדיין צריך להסביר. זה סובייקטיבי, ושמה בדוגמאות הקודמות הסברתי. אמרתי שהיחס החברתי לא יאפשר לבן אדם לתפקד כבעל שררה. אז יש היגיון לפסול אותו ממינוי לשררות. אבל כאן, גם אם הדבר הזה הוא סובייקטיבי, עדיין צריך הסבר, אוקיי, זה סובייקטיבי, אבל למה לגר אין את האיסור הסובייקטיבי הזה עם ממזר? לא, זה אומר, יכול להיות שוב, כמו שאמרתי קודם, מעמדות שלהם שווים או משהו כזה, ולכן אין פה, אולי זה לא נותן הכרה מסוימת לזוג הזה שהביא את הממזר, נותן לגיטימציה בעצם לזוג הזה, וזה שאתה מתחתן עם הבן שלהם או עם הבת שלהם, אז אולי זה העניין, ולכן כשגר מתחתן עם זה, אז זה לא כל כך נותן לגיטימציה. אגב, לפי הניסוח שנתתי עכשיו, אז תהיה אותה נפקא מינה כמו שאמרתי קודם. נגיד, היום שהמעמד, בחברה מתוקנת, שהמעמד של גרים הוא מעמד שווה ליהודים מלידה, אז באמת יכול להיות שגם גר יהיה אסור בממזרת. לא רק בן של גר ויהודיה או להפך, אלא גם בן של, גם גר ממש, או בן של שני גרים, יהיה אסור בממזרת. למה? כי אם אנחנו מתייחסים אליו כיהודי, אז כשהוא התחתן עם הממזרת, הוא שוב פעם נותן הכרה, גושפנקה, לגיטימציה, להורים שעשו את המעשה הזה, בכך שהוא מתחתן עם הבן שלהם או עם הבת שלהם. ואם הוא במעמד חברתי כמו יהודי רגיל, וזה המצב בחברה מתוקנת, אז לכאורה אמור להיות אסור גם עליו, כמו על יהודי רגיל.
אפשר לשאול?
כן.
ולמה לא נגיד אותו הדבר לגבי ממזר שבחברה מתוקנת גם המעמד שלו צריך להיראות אחרת?
כי אני חושב שבממזר זה לא שאלה של חברה מתוקנת או לא. ממזר זה תוצאה של פעולה אסורה. גר זה תוצאה של מעשה נעלה, ראוי להערכה. הוא התגייר בתור גוי. אז מה פתאום להטיל עליו סנקציות? אז אני אומר, טוב, יכול להיות שזה באמת רק הענות למצב חברתי לא מתוקן. אבל בממזר התורה עצמה אומרת שבגלל שההורים שלו עשו עבירה, עשו מעשה שלא יעשה, הילד נעשה ממזר. נכון שזאת שאלה למה הילד נושא את אבון אבותיו או אבון ההורים שלו, אבל זאת שאלה שאתה נכונה גם אז, לא רק היום. במובן הזה זה לא שייך לחברה מתוקנת או לא מתוקנת. זה המצב.
לפי זה מותר למערכת להסתיר שמישהו ממזר כדי ש... תהיה ספק ממזר לגבי כל האחרים?
זאת הטענה, כן. לפי רב אלחונן והר"ן. אז כן, התשובה היא כן. עכשיו, עוד פעם, להלכה אתה שואל אותי? אני לא יודע. אולי כן, אולי לא. ברור שרוב מוחלט של הפוסקים שתשאל יגידו לך שאסור. אבל זה חידוש של הר"ן לגבי ספק עולה בחוץ לארץ, וחידוש של רב אלחונן וסרמן שמרחיב את זה לכל הדברים שספקם לכולם. אבל את שני החידושים האלה לא כולם מקבלים. גם לא את של הר"ן וגם לא את של ההרחבה שברכון וסרמן. אבל הסברה מצד עצמה היא סברה נשמעת. אני חושב שזה, יש לזה מקום. בוא נגיד, אם הייתי במצב של מצוקה קשה, הייתי מסתמך על זה להתיר. אוקיי, אז זה לגבי, בזה סיימתי את עניין את עניין המעמד של הגר, אני רק רוצה לסיים אולי ב... אגב, בממזרים למשל, גם כן מועילה היא תמות. כן? משפחה שנטמעה, נטמעה. אחרי שכבר לא יודעים, כן, יש שני ממזרים שהתחתנו אחד עם השני, ממזר יכול להתחתן רק עם ממזרים, או עם גרים, כן, אבל יכול להתחתן רק עם ממזרים. גם אם מתחתן עם גרים, בסוף הבן אבל הוא ממזר, כי זה הולך אחרי הפגום, ראינו את זה. כך שבעצם אי אפשר לתאר זרע של ממזרים, הם נשארים ממזרים לנצח. אוקיי? יש דרך אחת שאפשר לתאר ממזרים, יש שתי דרכים בעצם, דרך אחת שאפשר לתאר ממזרים, זה פשוט ברגע שנאבד את החשבון וכבר לא נדע שהאיש הזה הוא ממזר. אבל הגמרא אומרת, משפחה שנטמעה, נטמעה. זאת אומרת, זה לא דיני ספקות. ברגע שהמשפחה נטמעה, אז מותר לך תחילה להתחתן איתה. אנחנו כבר לא, אין, לא מתחילים לחפש ולנבור ולראות מה, לחפש ולחשוש, אולי יש ספק במזרות, לא, אין. ברגע שהמשפחה נטמעה, זה מותר. אז שוב פעם רואים פה, עוד פעם, וזה בגמרא עצמה, רואים פה בגמרא גם כן את התפיסה הזאת, שהאיסור על ממזר זה איסור על לדעת שאני מתחתן עם ממזר, לא על עצם העובדה שאני מתחתן עם ממזר. כי עובדה שאם הוא נטמע, נטמע. בחזיר אף אחד לא יגיד כיוון שנטמע, נטמע. יכול להיות שאם לא ידעתי שזה חזיר ואכלתי, אז אני אנוס או שוגג. אבל אף אחד לא יגיד שלא עברתי איסור. אם החזיר יתערבב בחתיכות אחרות, לא יתערבב בתערובת שהוא בטל, אלא לא, איבדתי את החשבון. ועכשיו אני כבר לא יודע איזה מהחתיכות היא חתיכת חזיר, אז אף אחד לא יגיד, כיוון שנטמעה, נטמעה. אוקיי? אלא מה, יכול להיות שאם אכלתי ולא ידעתי, אז אני שוגג או אני אנוס, אז יש שקולות, שיקולים לגבי הקלה בעונש, אבל העבירה מצד עצמה היא פונקציה של העובדה, אם אכלתי חזיר או לא. בממזר כבר רואים בגמרא עצמה, שכיוון שהמשפחה נטמעה, אז היא נטמעה, זהו. לא, לא צריך להתחיל לנבור שם ולחפש, ואני רוצה לטעון שאפילו אם יש מידע, ואני יכול לחפש בספרי יוחסים ולנבור שם בארכיונים ולגלות האם האנשים האלה הם כן ממזרים או לא ממזרים, הטענה שלי זה שלא צריך לעשות את זה. המשפחה שנטמעה, הכוונה, הציבור כבר לא יודע שהם ממזרים. זה רשום, אפשר לגלות את זה. אבל בציבור כבר אין להם איזשהו מעמד ידוע של ממזרים. ברגע שזה כך הם לא ממזרים. וזה מאוד מתחבר עם התפיסה שראינו קודם, של רבי חנינא, שאם אני לא יודע שאני נושא ממזר, אז אין איסור. אני גם לא צריך לבדוק. אם אני לא יודע, אז אין איסור. אוקיי? רק רציתי להביא לכם איזה קטע ממשה פיינשטיין, דברות משה. משה פיינשטיין דן לגבי, זה לקח לי הרבה זמן פשוט, אני בקושי לא אספיק כבר להתחיל את החלק הבא. באיגוס מוישה דן שם לגבי מינוי של גר להיות משגיח או ראש ישיבה, כמשרה תורנית. אוקיי? לכאורה אסור, לכאורה אסור, כי זה שרה, כי כל שרה אחרת, להפך, עוד רב בישראל זה תפקיד עוד יותר מכובד, מאשר סתם מחלקי מים או משהו כזה. ודאי שצריך לכבד אותו וכל, אם הוא יהיה גר, לא יכבדו אותו, כל המהלך שלי בעצם אומר שלא לא, לא נכון למנות אותו. רב מוישה מתלבט בעניין הזה, הוא אומר ככה. בנידון שכבוד תורתו שאל עליו, היה בקשר למינוי גר, ללמד או מגיד שיעור או משגיח, אפילו ראש הישיבה. ורצה כבוד תורתו הרמה להוכיח משמעיה ואבטליון, שהגמרא, כן מגיד זה, בסנהדרין אומרת, מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים. מן אינון מאלה, שמעיה ואבטליון. אז רואים שבני גרים יכולים להיות ראשי ישיבה. לא רק ראשי ישיבה, שמעיה ואבטליון היו הזוגות, ואתם היו נשיאי הסנהדרין ואב בית דין, שזה שררה, אבא של השררות. זה לא סתם ראש ישיבה כמו שיש היום, אוקיי? והנה, חוץ ממה שלא ברור לנו בדיוק ייחוסם של גדולים אלו, אם לא הייתה אימם מישראל, אולי הם היו מבני בניו של סנחריב, אבל אמא שלהם הייתה ישראל, וראינו שאם האמא ישראלית, אז אין בעיה למנות אותם לשררות. ולכן אין ראיה משמעיה ואבטליון. ולכן אי אפשר להוכיח משם, שאם יש לי גר שהוא בן של גר וגיורת, אפשר למנות אותו לרב או לראש ישיבה או משהו כזה. כי שמעיה ואבטליון יכול להיות שאמא שלהם הייתה יהודיה, או אבא שלהם, לא משנה. לא שייך לדינה להוכיח מהם, שהרי הם היו הכי גדולים בתקופתם והיו בשלשלת הקבלה, ומי יודע אם לא היה מין הוראת שעה, וכאין שהיה בדבורה הנביאה שהייתה שופטת ונשים הרי פסולות לדון, ואין תוסות בבא קמא שאמר שדבורה היו מקבלים אותה עליהם משום שכינה וכולי, ובתוסות ביבמות כתוב שעל פי הדיבור, אז מה שייך להתדמות להם? אז אל תוכיח לי משמעיה ואבטליון שהם היו יחידים בדור, יכול להיות זה היה הוראת שעה. מה זה נקרא הוראת שעה? היה נביא שהודיע, הקדוש ברוך הוא אמר, מה זה הוראת שעה? הרי לא הייתה כבר, זה כבר לא היה העידן של הנבואה, זה בית שני. כמו תקופת הזוגות. הוראת שעה זה של החכמים. זאת אומרת, הוראת שעה נגד דין תורה, למנות אותם, למה? על בסיס מה, איך אתה יכול לעבור בקום עשה על דין תורה? לא מבין מה את המושג הזה, הוראת שעה פה. הוראת שעה בדרך כלל זה תירוצים לדברים מוזרים שאנחנו מוצאים במקרא, או בנביא. זאת אומרת, זה הוראת שעה, הקדוש ברוך הוא אמר לנביא שמה, מקרה מיוחד, יעקב, אבינו נשא שתי אחיות. אחד התירוצים שם ברמב"ן זה שהוראת שעה, על פי הדיבור, בסדר? אבל במקום שבו אין נבואה ואין כלום, זה החכמים החליטו למנות את שמעיה ואבטליון לאב בית דין ולנשיא. על בסיס מה? זה איסור דאורייתא. לפי שיטתי, זה פשוט. אם באמת מדובר בגדולי הדור, שמעיה ואבטליון גדולי הדור, היו הגמרא אומרת. הם היו גדולי הדור. ברור שאין שום חשש שאם ימנו אותם, הם לא יוכלו לתפקד כבעלי השררה, לא תהיה להם סמכות. אין מי שלא מכיר בגדלותם, הם גדולי הדור. אז לכן, שם אין מניעה מלמנות אותם. אגב, הערה קצת, עכשיו אני נזכר, רבי עקיבא היה בן גרים. והוא לא היה בסנהדרין. רבי עקיבא לא היה בסנהדרין, הגמרא אומרת, שרבי עקיבא היבר שנים בחוץ לארץ, והוא לא היה בסנהדרין, בסוף מכות שמה, בסוף פרק ראשון. רבי עקיבא ורבי טרפון אומרים, אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם. אתם לא היו בסנהדרין. רבי עקיבא לא היה בסנהדרין, למרות שהוא היה גדול הדור, בגלל שהוא היה בן גרים. באמת שאלה, הרי אחד מההורים שלו כן כנראה היה מישראל, אז למה הוא לא יכול להיות בסנהדרין? לא יודע. בכל מקרה, רבי עקיבא לא היה. עכשיו, גם רבי עקיבא היה גדול הדור. לשיטתי, אני לא רואה למה הייתה מניעה למנות אותו שם. יכול להיות אצל רבי עקיבא, הוא גם היה כזה שעוד היה רואה צון, הוא בעצמו היה עם ביוגרפיה קצת בעייתית, ולכן שם עדיין היה חשש שלא יקבלו עליהם את מרותו, אני לא יודע בדיוק. אבל לגבי שמעיה ואבטליון, שהיו מבני בניו של סנחריב, אבל הם עצמם גדלו מלכתחילה כיהודים תלמידי חכמים. אז שם, כיוון שלא היה חשש שהתייחסו אליהם בצורה לא נאותה, אפשר היה למנות אותם, לשררות, ואז לא צריך להידחק להוראת שעה ולא שום דבר. במקום שבו אין חשש שיתייחסו אליהם כמו שצריך, אין איסור למנות אותם. אפילו בחברה לא מתוקנת, שהייתה אז, אבל ברמה כזאת של אנשים, גם בחברה לא מתוקנת, אף אחד לא יפקפק בהם.
אולי סליחה, אולי להוסיף על מה שאתה אומר, שגם בגמרא בברכות, שאומרת שלא מנו את רבי עקיבא במקום רבן גמליאל, מכל הסיפור רבן גמליאל וזה, נראה לי שמוזכר שמה שלא, שאין לו זכות אבות, לא מובא שהוא בן גרים או משהו כזה.
אז הולך לשלך, לפי... כן, זה באמת רק לשון נקייה להגיד שהוא בן גרים. לא מזכירים לבן אדם את מוצאו, אז אומרים אין לו זכות אבות.
או השגמה סוברת כמוך.
יכול להיות, יכול להיות. בכל מקרה, אז זה לגבי שמעיה ואבטליון, ועכשיו הוא אומר, אבל למעשה יש לידה שהמצווה, של ואהבתם את הגר, מחייבת אותנו לקרבם ולהקל בכל עניינים אלו. ולפיכך, אחר יישוב גדול נראה, שאין להחשיב משרות אלו בתקופתנו, כעניין של מעשה שררה. בעיקר תפקיד של ישיבה, הוא ללמד לתלמידים כשהם רוצים. ומה שיש כוח למנהלים וראשי הישיבה לתלמידים לסלקם, או שלא לקבל אותם לכתחילה וכדומה, אין זה אלא כמו שררה של בעל הבית על פועליו. שאין זה מעין מינוי לשררה כלל, כן? אף אחד לא יגיד שאי אפשר להיות פועל של גר, שהגר הוא הבעל הבית שאני עובד אצלו, כן? ולפי זה, משרות אלו אינם אלא כמילוי תפקיד וכעניין של עסק. מאוד דחוק כמובן, מאוד דחוק. זה לא שונה מחלוקת מים. זאת אומרת, בסדר, זה חלק מהתפקיד שלך, זה שררה, גם בחלוקת מים, חלק מהתפקיד שלך זה שררה. זה קשה מאוד לקבל את זה. אבל לפי איך שאני אומר עכשיו, לא צריך להגיע לזה. הטענה היא שאם באמת, תלוי באנשים, אם באמת היחס אליהם היה יחס כמו יהודי רגיל, ואף אחד לא יפקפק בסמכות שלהם ובהוראות שלהם, אין שום בעיה למנות אותם. בתוך דבריו, אגב, רב מוישה כותב, שהמצווה של ואהבתם את הגר מחייבת אותנו לקרבם ולהקל בכל עניינים אלו. זאת אומרת, הוא מרגיש בקושי שממנו יצאתי לכל השיעורים האלה. הטענה שמצד אחד אתה רוצה לקרב את הגרים, מצד שני יש הלכות שמפלות אותם. איך שני הדברים האלה מתיישבים? אז הוא לא מיישב את שני הדברים האלה, אבל הוא כן אומר שהחובה לקרב את הגרים אומרת לנו שאם יש לנו ספק, אם יש לנו אופציה, ספק בדין, האם כן אפשר לעשות משהו עם גר או אי אפשר לעשות משהו עם גר, אז צריך ללכת לכולה, לא בגלל דיני ספקות, אלא בגלל החובה לאהוב את הגר. את החובה לאהוב את הגר מורה לנו לבחור את האופציה המקילה בפסיקה. זאת אומרת, אז הוא לא הולך את המהלך שאני הלכתי, אבל הוא כן מרגיש במתח או בקושי שיש בין שני הדברים האלה. שמצד אחד ואהבתם את הגר, מעמד הגר כמעמד יהודי רגיל, ואסור להזכיר את אבותיו וכקטן שנולד דמי, והכל, ומצד שני, אפליות. עכשיו, אין לו יישוב, לרב מוישה, ולכן ראינו שהוא גם נדחק קודם, אבל הוא אומר, עדיין צריך להבין שלמתח הזה יש משמעות. בגלל החובה לאהוב את הגר, צריך ללכת בכל ספק לכולה. עם העניין הזה. במקום שבו אפשר לתת לו יחס שוויוני, צריך לתת לו יחס שוויוני בגלל ואהבתם את הגר, לא בגלל דיני ספקות. אני טוען שבכל מקום שיש קהילה מתוקנת, זה גם נכון מה שרב מוישה אומר, נגיד במקום שהקהל לא מתוקן, אבל עדיין יש לי ספק האם זאת שררה או לא שררה, ולכן השאלה אם אני יכול למנות גר או לא יכול למנות גר, בגלל המצווה של אהבתם את הגר אני אמנה אותו. זה רב מוישה צודק. אני רק טוען שבחברה מתוקנת לא צריך להגיע לזה. כי בחברה מתוקנת באמת מקיימים את ואהבתם את הגר, ברגע שמקיימים את ואהבתם את הגר, אז גם אין שום בעיה למנות אותו לסחרות. כמו שאמרתי קודם, אולי גם להשיא אותו לכהן, או אותה, כן, לכהן, או אולי גם לאסור אותו בממזרת. אוקיי, אני אין טעם כבר בדקה שנשארה להתחיל את הנושא הבא, אבל אני גמרתי את העניין הזה של הגרים, ואם אני מסכם, אז באמת הסוגיה הזאת היא דוגמה, דוגמה שרציתי יותר לתת דוגמה קונקרטית, להפסיק לדבר מסביב ומעל ולהראות קונקרטית איך עושים מהלך כזה של שמרנות מדרשית, עם מדרש שמרני שמבסס שינוי בהלכה, שינוי של הלכות דאורייתא. כמו שאמרתי בהתחלה, המדרש הזה הוא מדרש שאפשר להוכיח אותו ממקורות, כך שבמובן הזה יותר קל להסתמך עליו, עובדה שזה עבר את מערכת הסיף, כמו שאמרתי לכם בשיעור הקודם, את תחומין אולי לא, גם כן לא מהסיבה הזאת, אבל את הסיף כן. מהלך על הכשרת נשים לעדות, אני לא בטוח שהיה עובר אותה, כי שם אין ראיה למדרש השמרני. אוקיי, אני עוצר כאן. מישהו רוצה להעיר או לשאול, אז... בסדר? אז לילה טוב שיהיה, להתראות.
לילה טוב. תודה רבה.